כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן.
הדוע המרכזית, ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר היום כי נהרוג את הנהגת חמאס, אסור לסיים את המלחמה לפני זה, ונוקב בתאריך של זמן, זה ייקח חודשים ספורים, לא יותר משנה, אומר ראש הממשלה. בדבריו צריך להמשיך לפעול בכל המרחבים ברצועת עזה, ואומר כי לגבי עסקת החטופים יש לחמאס דרישות שישראל לא תוכל להסכים להן, כך דברי נתניהו. שר ביטחון יואב גלנט יכנס מסיבת עיתונאים בעוד זמן קצר, ובתוך כך צה"ל ממשיך לפעול ברצועת עזה. אוגדה השלמה מחסלת מאות מחבלים בימים האחרונים, כך על פי הודעת דובר צה"ל. מדובר על אוגדה 162 שחיסלה מאות מחבלים רק בשבוע האחרון. דובר צה"ל מדגיש ואומר כי הפעילות נמשכת. במהלך הפעילות ברצועת עזה, כוח צה"ל יצא ממרכז הרצועה לפני מספר ימים, ולמעשה היום פשט על אותו אזור שוב בכוחות גדולים וחיסל כ-200 מחבלים ועוד עשרות נפצעו. בצה"ל אומרים כי הפעולה הזו של היציאה והכניסה המחודשת הפתיעה את החמאס, היא גרמה למחבלים לצאת מהמנהרות, לחזור לאט לאט לשגרת החיים. הם הופתעו שחזרנו בבת אחת מכמה כיוונים בכוחות גדולים, וכך חוסלו רק היום עוד מחבלים רבים, גם מאות נעצרו, כך על פי הודעת דובר צה"ל. השרים בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר תוקפים שוב את האמריקנים ואומרים כי אי אפשר לעמוד מנגד. לא נוכל להשלים עם הסנקציות שהאמריקנים רוצים להטיל על הביטחון שלנו, בין היתר על המתנחלים שלדברי השרים מוסרים כרגע את חייהם, את זמנם ואת דמם למען ביטחונה של ישראל. האמריקאים עושים עלינו סיבוב בעניין הזה. אי אפשר להגדיר את המתנחלים כאלימים, זאת אמירה שאנחנו חייבים להגיב לה, אומרים השרים סמוטריץ' ובן גביר. כן, בהמשך גם הצהרת שר הביטחון, שנביא את חלק מן הדברים בשידור חי, ועוד עניינים במהדורה המרכזית. העורכת הראשית אסתי פלד, עורך המהדורה נתי שולמן, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם, נפתח עם קובי פינקלר כרגיל. שלום קובי, ערב טוב.
שלום אבי, אני אוסיף גם כרגיל, זה בסדר, מצוין.
כן. דובר צהל מפרט לנו עכשיו את פירוט הפעילות גם בלב העיר עזה, אותו תרגיל, יציאה וכניסה מחודשת, גם הפעילות בדרום רצועת עזה. לסיכום השבוע, מדובר על מאות מחבלים מחוסלים ומאות עצורים.
כן, נכון, לא כל כך הצהרה של דובר צה"ל, יותר שיחה שהייתה לי אחר הצהריים עם מפקד אוגדה 162. למה? ביקשתי את השיחה הזאת כדי להעביר גם למאזינים שלנו, גם לעם ישראל בכללותו, מה קורה בפועל ברצועה. אז אתמול נתתי לך סקירה של הגזרות השונות, של החטיבות השונות, ויש כאלה שבציבור שחושבים שבאמת אנחנו סיימנו את המלחמה. הנה לנו תמונה, אוגדה שלמה, אוגדה לא כולה, כמובן צבדי קרב, דיברנו על חטיבת הנחל, דיברנו על שריון, הם פושטים בימים האחרונים, בשתי היממות האחרונות, בשקט בשקט, תחת גם גשם וגם קצת התבהרות של מזג האוויר, על אותם מקומות שבהם שלט צהל, שולט צהל גם כן, בשתי הנקודות הללו נכונות, ומחסל שם, כמו שאמרת בצורה נכונה, מאות מחבלים רק בימים האחרונים, עם הגעה למקומות נוספים שבהם הסתתרו המחבלים וגם יצרו מתוכם. כלומר, מחבלים חושבים שצהל יצא, החמאס בטוח שעכשיו הוא הריבון בשטח, ולכן צהל עכשיו, לא רק שהוא בלשון המקצועית של צהל, ואני מצטט את דבריהם של ראשי צהל, ראשי האוגדות וראשי החטיבות שפועלות שם, לא רק לקסח את הדשא, כמו שעושים הרבה מאוד מילים של הצבא פשוט כדי לסבר את אוזנם של מאזיננו, אלא גם הולכים ליבלית, כלומר לשורשים, לנקודות הקטנות, אותם מחבלים שנשארו בשטח, וברור לכולם שישנם שם מחבלים, הם פושטים על המקומות הללו, מחסלים גם מחבלים רבים. באחד המקרים אפשר לראות את זה גם בתיעודים, אפשר לראות את זה גם באתר שלנו, מחבל שמסתתר באחת התעלות שם, כאשר הכוח של צה"ל עובר למעלה במעלה הדרך, מישהו מלמעלה מסתכל, ואז מחבל מנסה לראות לעבר הכוחות, מחסלים אותו בצורה מושלמת, גם סכין נמצאה בידו, כלומר הוא רצה גם לתקוף את החיילים, גם לתקור אותם, וזה מראה על הפעילות העצימה שנמשכת גם כאשר צה"ל כביכול יוצא מן המקומות הללו, ואני אומר את המילה כביכול, כי כביכול הם כלפי החמאס, לא כלפי עם ישראל, שחושבים שהמלחמה נסתיימה ושלא פושטים במרחבים הללו. באשר לח'אן יונס, גם שם נמשכת הלחימה, נכון שישנם תמונות וישנם מציאויות אחרות, נכון שאוגדה שלמה עברה לצפון, נכון שישנם הרבה פחות כוחות שנמצאים בשטח הזה, אבל עובדים שם, עובדים בסום שכל כדי לא להיפגע וכדי לפגוע, שתי המילים הללו, גם לא להיפגע וגם כדי לא לפגוע, וגם כדי לפגוע במחבלים. זה באשר לרצועת עזה. מילה על הצפון, גם אני שומע אחר הצהריים דיווחים גם מלבנון על כך שמתקדמת שם עסקה שתרחיק את החיזבאללה, וגם תהיה בסופו של דבר גם איזושהי פשרה בין ישראל לבין לבנון באשר ל-13 נקודות שבהם מתדיינים כבר הרבה מאוד שנים על קו הגבול עצמו. אני רוצה להפריך שתי נקודות. קודם כל, בדקות האחרונות ממש היה דיווח ברשתות החברתיות, צילום של איזה טנק שנפגע עולה באש, לא אין שם אירוע, צילום מפעם של אירוע שהמחבלים ייצרו אותו.
כן, זה במסגרת, נקרא לזה, הלוחמה הפסיכולוגית שהחמאס מנסה לייצר.
נכון מאוד. ואוסיף לך עוד דבר אחד גם באשר לחברת החשמל. ראינו בימים האחרונים, כולל בשעות האחרונות, דיווחים כביכול ברשתות החברתיות שחברת החשמל מוציאה הודעה, תצטיידו בטרנזיסטורים בפנסים, לא יהיה חשמל, תחנות הכוח נשבתו. אנחנו מדברים גם עם מנכ"ל חברת החשמל, מאיר שפיגלר, ומדברים בצורה מפורשת, ואומר לנו בצורה מפורשת, לא היה ולא נברא. זה לא דבר שתחת ידינו, לא הוצאנו את הדבר הזה, לא תהיה מציאות כזאת, זה לא דבר שאמיתי, לכן כדאי להרגיע גם את עם ישראל, גם באשר לנושא הזה.
קובי פינקלר, תודה לך על הדיווח הזה, ואנחנו עוד כמובן נמשיך לעדכן על המשך הלחימה הזו בצפון ובדרום. בשורות טובות, תודה רבה. עכשיו אנחנו פונים אל שר הבריאות, הרב אוריאל בוסו. שלום, ערב טוב לך.
שלום, ערב טוב לך ולמאזינים, אבי.
מילה אחת, קודם כל, על עסקת החטופים, היא עדיין לא מונחת על השולחן. ראש הממשלה אומר היום כי הדרישות של החמאס כרגע דרישות הן מוגזמות, ישראל לא יכולה להיענות להם, ואני שואל פה את כל המרואיינים שלנו שהם גם שרים וגם שומרי תורה ומצוות, איך אתם תקבלו החלטה ברגע שתהיה עסקה סגורה?
קודם כל צריך לזכור שבקבינט המצומצם, קבינט המלחמה, מי שחשוף גם לחומרים, גם להצעות הקונקרטיות, גם לפני וגם אחרי, זה יושב ראש השר אברי דרעי, שהוא גם נועד בגדול ישראל וגם כן הכל מונח לפניו, ומה שהוא ינחה אותנו בחלק הזה, ללא ספק כי אני נהג בצורה, אבל צריך לזכור דבר אחד, שזה הכי חשוב דווקא, אני אומר את זה אפילו גם לך, כרדיו וככתב, הדיבורים על העסקאות הם פשוט רובם זה דיבורים כשהם לא מגיעים בכלל לידי בישול. זה עבודה פסיכולוגית שנעשית על המשפחות בשביל להפעיל לחץ על לא רק למקבל החלטות, להפעיל לחץ ונדרלמות זה בתוך מדינת ישראל. עם המשפחות ועם כולם מעלה את הרף, כשאפילו אין דיבורים, אני אומר שרוב הפעמים שאתה שמעת שיש עסקה כזאת בהצעות כאלה, אפילו לא כדי שיח, אף אחד לא מתקשר ולא כלום, לא הייתה עסקה עדיין שכמעט שמדינת ישראל כבר הגיעה לשלב שאוקיי, יש מספר ויש משהו ברור ודחתה, בסוף פדיון שבועים, כמו שאתה אמרת, זה בראש מעלה לצד הביטחון של מדינת ישראל והשיקולים. לכן אני אומר שכל דיבור בנושא הזה הוא
אוקיי, אז זה כאמור בנושא החטופים. כשר הבריאות בימים אלה אתה גם מסייר בהרבה מאוד מקומות, רואים את הפעילות, בתי חולים, אירועים שונים, היום אתה מבקר גם בבני ברק, סקר לנו רגע ככה את מה שאתה רואה בשטח.
תשמע, קודם כל צריך לזכור, בדיוק דיברתי מקודם לגבי חברת חשמל, אני כשר הבריאות, כראש המערכת, צריך לדאוג שהמערכת תעמוד באתגרים שעומדים בפניה. א', מאז המלחמה, שתחילת המלחמה, שמספר אתגרים שהתבטא גם בתקציב, שיקום בריאות הנפש, לצד המיגון שאנחנו צריכים לתת בבתי חולים ובצפון, יש תרחיש שמדברים עליו הרבה זמן, תרחיש העלתה, למקרה שתתפרץ חלילה מלחמה, אחד מהתרחישים שמדברים עליו, זה לא סוד, גם ברשויות, זה תרחיש העלתה. אז לצד תרחיש עלתה, אני צריך לוודא שא', הבתי חולים שלי יכולים לעמוד מספר ימים בתחזוקת גנרטור, לצד שני יש לי גם כן עשרות אלפי מונשמי בית, נמצאים באשפוז כזה או אחר בבתים, ואני צריך לקבל את הרשימות שלהם, את הפריסה, ולעבוד בשיתוף פעולה עם הרשויות. יש הרבה אתגרים שאנחנו אכן מטפלים במערכת הבריאות, וניצבים לצד הלאה לראות שברגע שהתקציבי אושר כרגע, ויש את תוספת של 1.5 מיליארד שקל רק לבריאות הנפש, איך מבטאים את זה, איך דואגים שהכוח אדם יגיע למערכת הציבורית, גם פסיכולוגים, גם פסיכיאטרים, גם תוכניות הכפלת המגעים בקופות חולים, גם האשפוזים, כן, ידינו מלאות בעבודה ובעשייה, לצד העבודה השוטפת של הבתי חולים שהמשיכו להתייצב ולתת את המענה האלקטיבי שיש בבתי חולים והרפואה.
התקציב שדיברנו עליו כאן לפני 3 שבועות או חודש שעבר בממשלה ואחר כך היה צפוי גם להגיע בסופו של דבר למשרד הבריאות, הליך העברה, הליך החקיקה של התקציב כבר מאחורינו, הכסף אצלכם?
לא, כולם יודעים שהתקציב היום מונח, יצביעו עליו ביום רביעי בכנסת בקריאה ראשונה, לאחר מכן בוועדת כספים. ורק לאחר מכן זה יבוא...
כלומר, זה שאנחנו נמצאים במלחמה לא גורם למשרד האוצר כבר להתחיל להזרים איזשהו מקדמה או כסף?
הוא לא יכול טכנית, כי צריך לזכור דבר אחד. תקציב 23-24 כבר אושר בעבר, וכרגע מעדכנים את תקציב 24 בהתאמה לצרכים ולמשנים שנעשו בשנת 23 בראי המלחמה ועוד 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 ועוד. לכן עשו התאמה אחרת כרגע בתקציב החדש. ואין אפשרות לשנות כרגע או להוסיף כסף כשהוא לא נמצא בסעיף ברגע שזה לא עבר. זה עבר בממשלה, זה נחמד, עכשיו זה צריך לבוא לכנסת לקריאה ראשונה ולאחר מכן עבודה בוועדות עד קריאה שנייה ושישית. אנחנו מאמינים שאכן הכספים האלה יגיעו לאדם לפי התוכניות, מדובר בתוכניות רציניות שהונחו, לא מספרים באלמה אלא דברים שהם ברי ביצוע, שנוכל באמת אכן לתת בשורה אמיתית לאלו שזקוקים לכך.
טוב, אתה מבקר גם בפריז, בין היתר חותם שם עם צ'כיה, על הסכמי שיתופי פעולה במערכת בריאות. אתה עוסק גם בנושא החטופים בביקור הזה?
ודאי, אני נסעתי לפריז, היה פגישת שר הבריאות של כל מדינות ה-OECD, 38 שרים ועוד שרים שאינם חברים, משקיפים בסך הכל בערך 50 שרים, והיה לי נאום כמובן גם במליאה, והנאום העיקרי שהיה שם זה להגיד להם, חבר'ה תזכרו עד את קריבי בז, בן שנה ששליש מהחיים שלו, רבע מהחיים שלו, הוא נמצא מתחת לאדמה, נשים וילדים ומבוגרים שנחטפו ונמצאים שם בשבי החמאס, ואתם כמערכת הבריאות בכל מקום בעולם צריכים לדאוג את א' זכויותיהם, שאנחנו צריכים לתת להם טיפול רפואי או מידע או תרופות, ולצד השבת החטופים, זה הדבר העיקרי שהלכתי לשם.
ושאתה פוגש שרי בריאות מכל העולם, מה אתה שומע? אתה שומע אהדה לישראל?
קודם כל אני מוכרח לומר, אהדה עצומה. באמת קיבלתי מהמון המון המון המון, אפשר בשוליים אפילו לראות, אתה יודע, אבל כולם באו ללחוץ יד, לחזק אותנו ולהגיד שהם תומכים תמיכה אמיתית במלחמה. הודיתי להם, כי רוב השרי בריאות זה שרים שמגיעים ממדינות שתומכות במדינת ישראל במהלך כל הלחימה, והם התעניינו איך אנחנו מתמודדים בחירום, איך השיקום שלנו עובד, היו ועדות, וממש אני חושב שמערכת הבריאות של מדינת ישראל יש לה כבוד עצום והערכה בכלל המערכות הבריאות במדינת ישראל. כשאתה רואה את שר הבריאות הגרמני, שהוא אחד מהשרי הבריאות החזקים בעולם, שמצייץ כשהייתי שם, אנחנו נמצאים 15 שנה אחרי מדינת ישראל בדיגיטל, בדיגיטציה, ועדיין יש לנו מה ללמוד מהם, שזה אחד הדברים המתקדמים בעולם, שזה השלכות, כי ברגע שאתה מתקדם דיגיטלי, אתה יודע לתכלל תורים ולעשות הרבה פעולות אחרות. המחקרים שנמצאים אצלנו בנושא הבריאותי, מחקרים מובילים בעולם, כן, אז אני אומר, לצד התמיכה שקיבלנו, ביקשנו, התבקשתי, חוץ מההסכם שחתמתי שם עם צ'כיה, גם שר הבריאות האיטלקי והיווני ושסינגפור מעוניינים להגיע לכאן, גם לחזק ולתמוך וגם כן לחתום הסכמים שהם בסופו של דבר מביאים לשיתופים בטכנולוגיות הרפואיות, ברפואה ובבריאות הציבור ועוד דברים שמובילים, וכן, אני חושב שזה החשוב, נסעתי ככה קצר מאוד וחזרתי, זאת השליחות שהיא באמת הייתה חיונית.
טוב, מילה אחת לסיום לרשויות המקומיות, אתה רוצה להתייחס, שר הבריאות אוריאל בוסו, מלבד כן, ההסכמים של ש"ס בית שמש, באלעד, אנחנו פחות או יותר יודעים מה קורה, אבל אנחנו יודעים שאתה עדיין מתמודד לרשות עיריית בני ברק.
כן, כן, אני עומד ברשות רשימת ש"ס בבני ברק. היום ביקרתי במוסדות ציבור פה בעיר, היום אני מבקר את הרבנים, כלל חברי עשייה שידעו במדובר, מדובר פה בסך הכל בצעירה, ברשימה צעירה, רעננה ורצינית, שבאו לעבוד, שנקבעו על פי מועצת חכמי התורה. אני לא סתם אומר את זה באלמה, הרי אתם יודעים, המועצת לא יורדת לרזולוציות בהרבה רשויות ובנציגים של רשויות, אבל במקום כמו בני ברק, המועצת בעצמם ישבו וכך החליטו שצריך למנות את הנציגים הללו, ומקבל את ברכתם, והציבור באמת מגיב בעדה עצומה לצד הרענון של הרשימה הזאת כאן בעיר בני ברק, שנביא בשורה לציבור הספרדי ולאורחים בעיר.
שיהיה בשורות טובות, שר הבריאות, הרב אוריאל בוסו, תודה רבה, בשורות טובות ולהתראות.
תודה רבה וערב טוב.
עכשיו אנחנו עם הפרשנים, יעקב ריבלין, עורך הדין אבי בלום, שלום, ערב טוב לשניכם.
ערב טוב.
ערב טוב ומבורך.
משימת הימור לפניכם, מי רוצה להמר ראשון, ומה הימור שלכם? איזו מפלגה תפרוש ראשונה מהקואליציה, במידה ומתגבשת עסקת חטופים?
תלוי לאיזה כיוון העסקה תלך.
זה ההימור, יעקב.
אז רוצים לשמוע אותי?
את האופציות אנחנו יודעים.
אז אני אגיד לך אופציה שלישית. רגע, אני רוצה מילה
ראשון. בבקשה, יעקב, כן.
אני מאמר שלא זה ולא זה, כי אני לא רואה כרגע עסקה, אין לנו כרגע משהו על השולחן שאנחנו יודעים את הכיוון שלו. מה שאנחנו יודעים זה שיחיא סינואר מרגיש את עצמו מלך העולם, וכנראה שהלחץ הצבאי לא ממש משפיע עליו. לכן הוא שלושה ימים מטריל אותנו, תשובה בשבע, תשובה בשש, תשובה למחרת, וכשהוא ייתן את התשובה, היא תהיה תשובה כן, אבל, 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 אבל. ואז יתחילו דיונים בממשלה, ויהיה מיקוח ממושך, כך שאם יהיה הימור, אני רואה אותו בטווח של חודש, ואני לא רואה אותו כעת. ומה יהיה בעוד חודש? אנחנו לא יודעים במדינה מה יהיה בעוד שבוע. אז מי שרוצה לזרוק קוביות, שיזרוק.
טוב, אבי, אתה לא מהזוקי קוביות.
אני מסתכל, אתה יודע, אנחנו נמצאים בשבועיים של תחזית חורפית, שאתה יכול לטעות פה, לטעות שם, אבל בסוף אתה רואה את כיוון העננות. ומה שאתה רואה, לפי מה שנתניהו מתדרך את השרים, לפי הלך הרוח שלו, שנמאס לו מהשותפות הזאת עם גדי איזנקוט ובני גנץ, הוא בטוח שהם יתקעו בו את הסכין באיזשהו שלב, הוא היה שמח להיפטר מהם ולהשאיר את בן גביר. בברירה בינם לבינו, הוא ילך על זה. לכן המשימה של נתניהו זה מצד אחד לתקוע את עסקת החטופים, מצד שני אבל שזה לא ידבק בו. זה מה שאני שומע, כך קוראים את המפה במחנה הממלכתי, וגם גורמים בתוך הליכוד.
טוב, מעניין. כן, האמת שאנחנו באמת לא יודעים על פרטים של עסקה, ו... בניגוד לסבב הקודם, השרים גם עצמם ממלאים פי מים, שזה נדיר במחוזותינו. אולי באמת הם לא יודעים כלום?
בוא נגיד ככה, הם לא ממלאים את הפי מים, כי ממלאים להם את האוזניים מים. הם לא מדועים לשום דבר. יש שלושה אנשים שיודעים באמת מה הוסכם, ומה דדי ברנע אמר שם למתווכים מקטר וממצרים, הם שלושה אנשים, נתניהו, איזנקוט וגנץ. כל היתר יודעים מה שאתה ואני יודעים, אולי אפילו פחות.
טוב, השאלה, נתניהו מתמודד עם התחכים בתוך הקואליציה, כשיש לו תחכים בתוך הליכוד, לא פחות מכך, אולי יותר מזה, ולא בטוח שזה גם לא מכאיב לו כאב ראש בתקופה הזו. ואנחנו שוב חוזרים למה שאמרנו כאן לפני שבועיים או שלושה, אנחנו בעיצומה של מערכת בחירות, כשרק התאריך כרגע עדיין לא ידוע, אבל לשם זה הולך, נכון אבי?
אני לא בטוח, נתניהו רואה את זה אחרת. אגב, כשהוא שומע את הקולות האלו ש... גנץ ואיזנקוט מקוששים קולות בקרב שרי הליכוד, לכן הוא רוצה לראות אותם בחוץ, זה חלק מההלך המחשבה שלו. כי הוא מבין שאם הם פורשים, הולכים נגיד לאי אמין קונסטרוקטיבי מתוך הממשלה, זה אחרת מאשר אחרי שהם יוצאים. מבחינת נתניהו, העדיפות היא להמשיך את ההתבוססות הזאת בבוץ העזתי, זאת אומרת להישאר בעצימות נמוכה, לשמור את הצפון גם על אש נמוכה, ולסחוב עוד כמה חודשים, להיכנס עמוק יותר לתוך
מערכת הבחירות. לוודא שאנחנו גם עוד חצי שנה במצב מלחמה.
להיכנס, כן, להיכנס, והוא אומר שהולכים כאן לשנה, לזמן, לתקופה ארוכה. לוודא שאנחנו גולשים לתוך זמן בחירות בארצות הברית, שאי אפשר כבר לבצע שום מהלכים מעל הראש שלו, שום מהלכים שהוא לא רוצה בהם. זה הלך, מי שמכיר גם את מערכת ההפעלה של נתניהו, יעקב מומחה בנתניהו ממני, בזה שהוא ממסמס דברים, דוחה דברים, לא הולך באמת להכרעות קשות. הוא עכשיו הכרעה להכריע ללכת לעסקת חטופים עם כל המחירים הכואבים, יכול להיות כואבים יותר או פחות, אבל ברור שהם יהיו כואבים מאוד, ולקבל מכה בבייס, הוא לא רוצה לעשות את זה. מצד שני, אם הוא עכשיו הולך לתרפד עסקה של האמריקאים, שכל הגורמים במזרח התיכון רוצים, במצרים, הקטרים, האמריקאים, כל אחד מסיבותיו, הוא גם לזה לא יכול ללכת ראש בראש. לכן העדיפות שלו מבחינתו ששבוע כמו זה יימשך, שהוא משדר שהוא רוצה, אבל זה החמה שלא רוצה, מטרפדים מפה, שרי הימין, בן גביר, לא סתם הוא לא מעשה אותם ולא גוער בהם.
אני רוצה רגע לומר שתי דברים. זה שאנחנו אומרים שנתניה רוצה שהמלחמה תימשך בגלל הצרכים הפוליטיים שלו, אני חושב שיש כאן איזשהו עוול. אתם יודעים שאני לא מחסידיו של האיש, אבל אני לא מאמין שהוא רוצה לראות חיילים נופלים רק כי לא נוח לו מערכת הבחירות. זו נקודה אחת. עכשיו, זה שהוא רוצה שגם תפרוש, אני גם לא בטוח, כי ברגע שגם תפורש, אז מתחיל השלב ב' של התוכנית להפלת הממשלה, הפגנות הענקיות, למה השמאל לוחץ על גנץ לפרוש? כדי שיתחילו לצאת להוציא את המילואימניקים, תראו את התעמולה שלהם והממומנת בעשרות מיליונים בכל כלי התקשורת, הם פונים לא לקפלן ולכל זה, הם פונים לבייס של המרכז, שאומרים לגנץ תלך ואז נוכל לתקוף את הממשלה הזאת. ואני גם חושב, ויש כאן עוד דבר מאוד מאוד חשוב, ברגע שגנץ פורש, אז ביידן הרבה יותר קל לו לתקוף את הממשלה, הרבה יותר קל לו למנוע סיוע, הרבה יותר קל לו לעשות ביתר שאת את מה שהוא עושה עכשיו, וזה למנוע מישראל לנצח. מי שלא רוצה פה הכרעה, לדעתי, זה ביידן, הוא רוצה, יש לו אינטרס עם סעודיה, נורמליזציה, יש לו אינטרסים יותר גלובליים. אני הייתי אומר את זה ככה, בזאת אני אסכן את הקשר שלי. ביידן לא נותן לנו להפסיד, אבל גם לא נותן לנו לנצח כמו שהוא עושה באוקראינה. אז מי שאשם בבוץ שאנחנו נמצאים, שאין הכרעה וניצחון, זה נשיא ארצות הברית.
ככה בחשבון רק יעקב, שגנץ בפנים, הוא מאיים לו על שלמות הליכוד, הוא מדבר עם שרים, הוא נתפס כמישהו שהוא בתוך הקואליציה, וכשהוא מדבר עם שרי הליכוד, ועם חברי כנסת בליכוד, והוא עושה שיחות, יש לזה משמעות אחרת. כשהוא בחוץ, זה כמו שלפיד מדבר. לכן אתה רואה את נתניהו בחודש האחרון מפנה כתף קרה, גם לגנץ וגם לאיזנקוט. זה בולט, זה בולט בישיבות הממשלה, זה בולט בזה שאין יותר מסיבות עיתונאים, אמנם זה בא משני הצדדים. זה בולט בכל צעד ושעל, אי אפשר להתייחס לקבינט המלחמה היום, כפי שהוא נראה בחודשיים הראשונים. אתה רואה שהחבר'ה, הנוכחות ההדדית שלהם נכפת זה על זה, בעיקר מצידו של נתניהו.
טוב, מעניין מאוד מה שאתה אומר לגבי המתחים שם, גנץ, אייזנקוט ונתניהו, ואנחנו עדים הערב לתת רמה מדרג חדש בכנסת, באמת דברים שלא ראינו, חילופי מילים בין טלי גוטליב לדודי אמסלם, ברמה הכי נמוכה שיש, כל הפקעת הצבים שם יוצאת, וזה רק מוכיח לנו כמה השטח מתחת לאדמה בוער לקראת פריימריז אפשרי, איפשהו שם בעתיד הקרוב בליכוד.
אני חושב שהאווירה בליכוד לוהטת, לא בגלל הפריימריז הרגע, טלי גוטליב יודעת שהיא לא תעבור אפילו בבחירות לוועד הבית, היא לא נאבקת על מקומה בפריימריז. מה שהלחץ בליכוד הוא, כי הם מסתכלים על הסקרים, ולפי הסקרים זה מפלגה גוססת. 16 מנדטים, 18 מנדטים, שימו לב, אפילו בן גביר כבר לא רחוק מהם עם 11 מנדטים. אגב, זו הסיבה שבן גביר מטריל את נתניהו בהתקפות על נשיא ארצות הברית. לא אכפת לו מנשיא ארצות הברית. לנשיא ארצות הברית לא אכפת לו ממנו, זבוב מבחינתו. אבל הוא מטריל את נתניהו, מנסה להגיף אותו עוד יותר מימין. הליכוד מבין את זה. רוב חברי הכנסת של הליכוד יודעים שאלף הם לא יהיו בשלטון, בית רובם לא יהיו בכנסת. זה כמו קבוצה שהולכת להפסיד. זה מעורר מתחים, וכמו שאתה אומר,
זה מה שאני אומר, אז אתה כן חוזר לאווירת בחירות שאנחנו עמוק נמצאים בתוך.
לא רק בחירות, לא בחירות מיידיות, אלא המפלגה נמצאת בתפוסה, הליכוד נמצא בהתרסקות, ורוב, וחלק גדול מזה זה השמותו, אתה רואה ליצנים כמו וטורי וגוטלי וצעקנים כמו אמסלם, זה לא מפלגה, זה שכונה.
אגב, צריך לזכור שגם בערב השבעה באוקטובר, היינו גם כן במצב בעייתי מאוד של הליכוד בסקרים, אמנם לא ההתרסקות שאחרי, וזה נבע בין השאר, גם מהרפורמה המשפטית, אבל גם מסגנונות כאלה של טלי גוטליב ואחרים. צריך לזכור מי הכניס אותם ולאיזו מטרה הוא הכניס אותם לכנסת כדי שיגנו עליו. את כל זה צריך לזכור. עכשיו, לגבי בן גביר, הוא עושה כאן מבחינתו משהו מאוד חכם. כשהוא הולך וקורא תיגר על נשיא ארצות הברית, הוא ממקם את עצמו כאיזשהו בר פלוגתא, לפחות בתוך הציבור הישראלי, כי איזשהו מישהו שיש לו מחלוקת עם מי, אפילו לא עם נתניהו, אלא עם הנשיא האמריקאי. זה קצת מזכיר את מה שנתניהו עשה בשעתו עם אובמה. ולכן, ומהבחינה הזאת, אגב, אם אנחנו מדברים על פוליטיקת פנים, לפחות לפי מדד הסקרים, הוא היחיד מתוך מחנה הימין, שמצליח למנף את הסיטואציה הזאת ולהביא יותר מנדטים. הוא עובד נכון מהבחינה הזאת.
כל האמירות שלו גם בסוגיית בתי הכלא, ועונש מוות למחבלים, והמתקפות הישירות על ארצות
הכל הברית. הכל לא מחושב. אפילו איך שהוא קרא היום לקבינט, הקבינט הקטן, לא קבינט המלחמה, הקבינט הקטן, כל אמירה שלו מחושבת, עם נאום העיזים, אתה רואה אותו עובד, עושה כל הזמן פוליטיקה ומחשב כל מילה.
מעניין מאוד. יעקב ריבלין, עורך הדין אבי בלום, בואו לא נדבר על הרשויות המקומיות, עשו טובה, לא יודע. אני לא נוח לי...
בוא נגיד שאת הציבור הרשויות המקומיות מעניינות.
מה?
אני אגיד, אסכם כך, שאת הציבור הרשויות המקומיות מעניינות, כמו שבני ברק מעניינת את בוסו שהתראיין כאן קודם.
לא, לא, אתה טועה. הציבור לצערנו, אתה יודע, ברחוב שלנו מתעסק עם זה. זה הפלא.
אתה יודע מה, אני גם מסתובב ברחוב. מה שאני רואה, שהמלחמות נמצאות בטוויטר, ברשתות החברתיות, בתחנות הרדיו, זה עולה, והוא מדבר, אבל... העסקנים, כל אלה שיש להם מה להפסיד, אבל אתה מסתכל על הלוך רוח ברחוע, אני מתוך מי אני חי. מעט מאוד אנשים פונים, שואלים אותי, יעקב, מה יהיה בבית שמש? מה יהיה באלעד? יותר שואלים אותי, איך המלחמה תיגמר? תהיה עסקת שבועים? לאיפה אנחנו הולכים? שם הראש של האנשים נמצא.
טוב, הלוואי ובאמת זה שיקוף אמיתי של מה שקורה בשטח, כן.
מה, אבי, איך אתה מרגיש?
אני דווקא רואה אנשים וחברים ואתה יודע, מסתובב ומדברים על ההסכם עם ההוא והגודה ובני ברק ואלעד, ואני אומר לאנשים, תגידו, איפה אתם חיים?
אני מרגיש שזה מעניין רק את המיליה של העסקנים ושל אלה שהם מתפרנסים מזה, והציבור די מועס בזה. אם תשאל, אני חושב שעשו אפילו סקר ברדיו כל חי, ורוב הציבור לא מעוניין בכל המלחמות והמריבות האלה, במיוחד בערים שבהם הקרב הוא בין נציגים חרדים, זה לא באמת מעניין. בסוף כולם ישבו להסתדר, אז שיריבו. בסדר, נו. ניתן לחודש הזה לעבור. אולי טוב שזה לא נדחה, ניתן לחודש הזה לעבור וזהו.
אבי, אבל אמרת שאתה לא רוצה לדבר על רשויות המקומיות, אבל אני רוצה לומר מילה אחת טובה. אתה יודע, אנחנו תמיד אנשי ביקורת, אני רוצה לומר מילה אחת טובה. עד עכשיו אני מכיר מערכות בחירות קודמות, שחרדים מול חרדים היה שמצות, היה כללות, היה דברים שאין הדת היפה סובלתה. פה מה המלחמה סך הכל? אחד טוען שיש לו את ויז'ניס ולעד, אחד טוען שאין לו. אחד טוען שיש לו את הדתי-לאומי פה, ואחד טוען שאין לו. סך הכל מלחמות נתונים, זה לגיטימי. אם הבחירות יימשכו בצורה כזאת שכל אחד טוען שהוא מנצח, שיבושם לכולם, ובמוצאי הבחירות נראה מי באמת ניצח.
הלוואי וזה יישאר, אתה יודע, באווירה הזו ובמתכונת הזו, ואנחנו תוך כדי, צריך לזכור, נמצאים במלחמה. עכשיו שאנחנו מדברים, יש 20 משפחות שקמות הבוקר משבעה. אנחנו קצת צריכים להיכנס לפעמים לפרופורציות, אבל זאת המציאות.
אני באמת חושב שבארץ הציבור היחיד, הציבור היחיד שמתעניין בבחירות המקומיות זה הציבור החרדי, וזה לא... ולא נקודה לשבחנו.
לכן אני אומר, לפחות אנחנו פה, בואו ככה, כן, אני אומר, ככל שנוכל. בשורות טובות, להתראות.
להתראות.
פרסומות.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
רק נאמר ששר הביטחון יואב גלנט סיים את מסיבת העיתונאים לפני זמן קצר בקריה בתל אביב. שם אומר שר הביטחון בין היתר, כי צהל... ממשיך לפעול, והיעד הבא שלו זאת רפיח, העיר רפיח. הוא גם מתייחס למספרים ומונה את מספר המחבלים שחוסלו בימים האחרונים על ידי פעילות כוחות צהל. עוד מדברי שר הביטחון באותה מסיבת עיתונאים, הוא אומר, אנחנו כל הזמן עם עיניים לעבר הצפון ובודקים מה קורה שם, לא לדאוג, אנחנו נדאג לביטחונם של תושבי הצפון. באשר לדרום, אומר שר הביטחון, 18 גדודי חמאס פורקו, כמחצית מלוחמי החמאס נהרגו או נפצעו קשה, מקיימים מאמץ חוצה שלבים במרחב חאן יונס, החטיבה של חמאס שם קרובה גם היא לפירוק, היעד הבא שלנו כאמור זה רפיח, כך אומר שר הביטחון. עכשיו נחזור לענייני החטופים, איתנו על קו הטלפון רמי איגרא, שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
לשעבר ראש חטיבת השבועים והנדרים במוסד, יחיא סינואר עושה את המשחקים הפסיכולוגיים הרגילים שלו, כן ולא, וחוזר ולא חוזר, ועונה תשובה ולא עונה תשובה. אנחנו רוקדים אבל לפי החליל שלו, כך זה נשמע.
כל הסיפור הזה הוא הזיה. זה פעם הראשונה בהיסטוריה שמדינה מנצחת במלחמה, והיא ממתינה לתנאי הכניעה שיכתיב לה האויב המובס. סרט לא ברור, והגיע הזמן שאנחנו נתנער מזה, עם כל הכאב והרצון שלנו מיד לשחרר את החטופים. זה לא יקרה בהוקוס פוקוס, זה יקרה כמו שאמר גלנט בהמשך המלחמה, ובפירוקו הסופי של החמאס.
כלומר, בשלב הזה, לו אתה היית יועצו של ראש הממשלה, בלי קשר עכשיו לזה שזה נתניהו, ראש הממשלה באשר הוא, בעיתוי הזה, היית אומר לו, אדוני, תעמוד מול המצלמות ותאמר את המשפט הבא, איחיה סינואר, אנחנו לא חפצים בעסקה, אתה רוצה להחזיר חטופים, אלו התנאים, אתה לא רוצה, לא צריך, ממשיכים במלחמה.
הוא אומר את זה דה פקטום, רק אין לו כנראה את האומץ להגיד את זה כשהמשפחות שומעות. כי דה פקטו מדינת ישראל לא יכולה להסכים לתנאים שסינואר מציע אחרי שהוא מתגמש, והתנאים הם תפסיקו את המלחמה, לא תפסיקו, לא תחדשו אותה.
התחייבות בכתב על הפסקת המלחמה.
התחייבות, יותר מזה, תנו ערבויות להמשך קיומי ברצועה, תיסוגו מהרצועה ותעסקו בשיקומה. והוא הולך ומתהדר אצל הציבור של עצמו בכמה דברים. אחד, הוא אומר, אלה עשו מלחמה על נדלן, אז אוקיי, הם השמידו את הנדלן, אבל אותנו הם לא השמידו. שניים, אנחנו יצאנו לדרך עם רצון להביא את הרבי המרצחים הגדולים ביותר בהיסטוריה היהודית, ולא הכי גדולים, אבל כמעט הכי גדולים, ואותם אנחנו אכן נשחרר. הנה, הם מדברים בינם לבין עצמם על ברגותי, לא ברגותי וכן הלאה. ומבחינה זאת אנחנו די משחקים לידיו ודי עוזרים לו לאגור כוח בקרב הציבור החמאסי ביהודה ושומרון ובעזה. אחת הטעויות הגדולות שאנחנו עושים, לדעתי, זה שמי שמחלק את האוכל בצפון הרצועה, איפה שאנחנו שולטים, או בחאן יונס באזורים שאנחנו שולטים, זה לא אנחנו, זה החמאס. מי שממנה את השוטרים בסג'איה, זה החמאס. וכל עוד הוא זה שעושה את זה, השלטון בידיו, ולא תהיה לנו אפשרות להפוך את המשוואה הזאת. השליטה הצבאית היא חשובה, אבל היא לא היחידה. אנחנו חייבים גם לשלוט בממד האזרחי, לתת לתושבי עזה אלטרנטיבה. אלטרנטיבה שהיא לא חמאס.
אתה, בוא נקרא לזה כך, צברת שעות ארוכות במסעי ומתנים מורתי עצבים והמתנה לצד השני ושינוי נתונים ועובדות. כשאנחנו מתעסקים כרגע עם אויב שלא סתם, לא יודע אם לומר את המילה סתם, אבל שלא חטף במקרה הזה חייל את גלעד שליט או את גולדווסר ורגב כגופות, ואפילו לא את טננבאום מאיזה מדינה שלישית. מדובר כאן באירוע שביעי באוקטובר על כל המשתמע מכך. ואני שואל, האם אנחנו לא צריכים בכלל לשנות את המשוואה הזו שמנהלים מסע ומתן בכלל מול אויב אחרי אירוע כזה? כלומר, מראש לבוא ולומר, אחרי כזה אירוע אין מסע ומתן, לא מדברים, לא בדרך ישירה ולא בדרך עקיפה, אנחנו רק נלחמים ומחסלים אתכם. מה יישאר בסוף מהחטופים? השם יעזור, כמו שאומרים.
תראה, אחד, אין פה באמת מסע ומתן. אתה יודע, במסע ומתן, לצדדים, לכל אחד מהצדדים, זה לא משנה איזה מסע ומתן, אתה קונה דירה או אוטו, מנהל מסע ומתן על חטופים, לכל אחד מהצדדים יש איזושהי מטרה להשיג שהצד השני יכול לתת. ופה החמאס מבקש מאיתנו דברים שאנחנו לא יכולים לתת, אז זה לא מסע ומתן.
אבל אנחנו רואים את, אנחנו רואים את דדי ברנע, אנחנו רואים את ראש המוסד, עולה, חוזר,
אז אני רוצה להגיד, זה הרבה יותר קרוב לסחיטה מאשר למסע ומתן. עכשיו, מה שאתה הצעת, אז יכול להיות שאני מסכים עם זה, ויכול להיות שזה מה שצריך לעשות, אבל הציבור בישראל אין לו את העמידות הנדרשת למין מהלך מהסוג הזה. וזה אחד, יש כאלה שרואים בזה נקודת חוזקה, זה נקודת חולשה בשכונה שבה אנחנו גרים. כל עוד אנחנו גרים באזור הזה,
לא, אתה יודע, בימים כתיקונם, בשגרה, שיש לנו לצערנו חטוף, שבוי, בידי האויב, צריך לעשות הכל, להחזיר אותו, אבל אנחנו לא בשגרה, אנחנו אחרי שביעי באוקטובר לא נמצאים בשגרה, וזה לא הזמן לשבת בקטר במלונות ולהחליף ניירות.
אבל אם אתה מסתכל, אתה מסתכל על הציבור הישראלי, ולמטה למען החטופים או משפחות החטופים, ואתה רואה את הפעילות שלו, ואתה רואה את ההזדהות הציבורית, היא אמנם לא הרוב, אבל יש הזדהות ציבורית גדולה עם המשפחות ועם...
זה בסדר, ועם, זה זכותן וזה בסדר, והמשפחות צריכות להיאבק.
דורשים, נכון, עכשיו מדינת ישראל והפוליטיקאים, אין במדינת ישראל לצערנו מנהיגים, יש פוליטיקאים, ובתור פוליטיקאים הם מתקשים להגיד את האמת לציבור, ובמקום שנתניהו יגיד לציבור, רבותיי, פה אין יותר, אין מה לעשות, אנחנו כמו שאמרת נלחם עד הסוף, הוא נפגש עם המשפחות, הוא מציע הצעות, הוא שולח את ראש המוסד הלוך חזור לתהליך סחיטה, ואנחנו בסופו של דבר נמצא את עצמנו במקום שבמקום לדאוג לתשעה מיליון תושבי המדינה, אנחנו נדאג ל-136 חטופים שהם יקרים וחשובים לכולנו מאוד מאוד מאוד.
טוב, שאלה אחרונה לסיום, עד כמה כן. אתה באמת מאמין לכל מי שמעורב בעסק הזה? קטר, כל מיני מדינות עולם שלישי, אני לא יודע, כל מיני שליחים, כי כל העסקאות הקודמות היו מול מדינות יציבות, רציניות, שניהלו את התיווך הזה בינינו לבינם. זה היה מול לבנון, זה היה מצרים מול החמאס בסבב הקודם. כרגע נשאבנו לדבר עם אנשים שהם בעצמם מנגנוני חמאס.
נכון. תראה, קטר לא ממש מטווחת. קטר מטווחת אותנו להניע. והניע מתווכת קטר לסינואר. זאת אומרת, אנחנו מנהלים מסע ומתן פעמיים מרוחקים ממי שבאמת מקבל את ההחלטה. הניע לא מקבל את ההחלטה, הניע אין לו השפעה אמיתית וחזקה על מה שקורה בתוך הזרוע הצבאית בעזה, ולקטר יש אולי השפעה על הניע ועל הונו יותר מאשר כל דבר אחר. אז אנחנו באמת מנהלים מסע כן, ומתן.
רק נזכיר למאזינים שאולי היו צעירים במסע ומתן לשחרורו של גלעד שליט, כל הצדדים ישבו באותו מלון, אפילו באותה קומה, צוות ישראלי, צוות מטעם החמאס, והמצרים יצאו ונכנסו מהחדר הזה לחדר הזה, וכך התנהל מסע ומתן. ואנחנו עכשיו כן. בעולם אחר.
אנחנו בעולם אחר, וקטר צריך לזכור, היא למעשה מדינה עוינת מאוד למדינת ישראל. אני, אנחנו יודעים כמה הוא עוין, ומי שבאמת באמת רוצה את המסע ומתן הזה ולהגיע איכשהו לסוף פה, זה האמריקאים. האמריקאים הם אלה שיזמו את הפסגה בפריז, הם שולחים את ראש ה-CIA, זה דמות מאוד בכירה וחשובה, ומהרגע שהוא מגיע כולם גם כן מתייצבים כדי לנסות ולמצוא פתרון. ואם אתה שואל אותי, מדינת ישראל די מתבזה בסיפור הזה, אבל אנחנו עושים הכל, כדי לשחרר את החטופים, או לפחות להגיד לציבור של החטופים, עשינו הכל. וזה מה שנתניהו עושה.
רמי איגרא, לשעבר ראש חטיבת השבויים והנדרים במוסד, תודה רבה, ושיהיה בשורות טובות.
תודה רבה.
להתראות. אנחנו עם חברת הכנסת סיוון סון הר מלך, שלום וערב טוב.
שלום, שלום.
לימור סון הר מלך, אנחנו מדברים הערב אחרי שאמריקנים ממשיכים באותה מגמה נגד המתיישבים, המתנחלים האלימים, הקיצונים, הפכו את זה לאירועי השעה. אנחנו שומעים גם את האמירה של השר בן גביר נגד ביידן, והרבה מאוד ביקורת סביב העניין הזה. אבל אחרי ששומעים על אותו תרגיל שמדמה חטיפת ערבי, על ידי קבוצת מזוהים ממתנחלים, אולי הם, אותה קבוצה קטנה קיצונית הזו, נותנת דלק לכל הסיפור הזה.
אני לא מאמינה שאתה אומר את הדברים ככה, אבל יש פה אירוע זוי בקנה מידה שאין לו, אין לו תקדים. בזמן שמיטב הבנים שלנו בהתיישבות נלחמים ונהרגים במלחמה בעזה, יש אלוף פיקוד בשם יהודה פוקס שלא יודע להבחין בין מי האויב לבין מי העם שלו, את מה שאני הזרתי ממנו הרבה מאוד פעמים, ואנשים לא כל כך הצליחו להבין, אז מבחינתו, מבחינת האדם הזה, אדם שגר ביהודה ושומרון, שהולך למילואים, שמוסר את הנפש שלו, אני רק הולכת מניחום אבלים לניחום אבלים בתוך אנשי ההתיישבות, ומה הוא עושה אחרי שיש לנו 136 חטופים בעזה? מה זה הדבר הזה? מה זה לעשות תרגיל שמדמה חטיפה של פלסטיני? כל הזמן מדברים איתנו על זה שהסמיכה היא קצרה, אני יושבת בוועדת חוץ וביטחון, מדברים שאין כוחות, אבל לדבר הזה יש כוחות, יש פה מציאות הזויה, יש פה קמפיין מרושע של אותם בכירים, שהשחרון כוח, אני לא יודעת לאן הוא הגיע להם, שהם מרשים לעצמם לעשות דברים שאין, זה פשוט זועק לשמיים. השחרה של ציבור, דמוניזציה של ציבור המתיישבים ביהודה ושומרון, האיש הזה פשוט פושע להתיישבות. ואי אפשר להגיד את זה אחרת, להגיד, לעשות את העכשיו, הוא לא רק זה, הוא מגיע לתרגיל הזה, הוא שותף לתרגיל הזה.
כן.
יש פה משהו חמור ביותר.
אז בעצם כשצהל מבצע כזה תרגיל, וזה צהל הרשמי הגדול, בזמן, תוך כדי שביד אחת, ביד השנייה הוא נלחם.
דרך אגב, יש הרבה מאוד חיילים שהתנגדו להשתתף בתוך התרגיל הזה. ברוך השם שקצת יש איזושהי התפקחות של הדבר הזה, מהדבר הזה. אנחנו פה באמת במציאות הזויה. אני אפילו לא מאמינה שאני, אתה יודע, אני מדברת על הדברים, ואני תוך כדי זה שואלת את עצמי, אני באמת מדברת על מה שאני מדברת.
אז אני שואל, אבל בסוף, בארצות הברית זה מה שרואים. הרי בסוף האמריקאים לא נמצאים כאן, בערי השומרון. הם מכירים את צה"ל.
בארצות הברית רואים את מה שהם מקבלים מאותם קמפיינרים, מאותם אנשים שמעבירים להם את המידע הזה, מאותם בחירי הצבא, בחירי השבק, אלוף הפיקוד, שאנחנו כבר ראינו את התחקירים על הקשרים שלו עם האמריקאים, הם מעבירים להם את המידע הזה. דרך אגב, מידע שכבר אני מבקשת תקופה ארוכה לנהל דיון בוועדת חוץ וביטחון של הכנסת, בדיוק על העניין הזה, בדיוק על הדוח הסודי, שאף אחד לא רוצה שנדע מה יש בתוך הדוח הסודי הזה, כי כנראה שהנתונים ששמה הם כל כך שקרים, אבל כמה כיף לומר את הנתונים, בלי שום ביסוס של הנתונים, ואז גם אפשר ככה לייצר כזו דמוניזציה לאנשים. עכשיו, אני חושבת שאתם צריכים לזעוק על הדבר הזה, התקשורת, במקום לשאול אותי את השאלות, אתם צריכים לשאול את בחירי הצבא, את בחירי מערכת הביטחון, שפועלים בצורה דרקונית כלפי אנשי ההתיישבות, אתם צריכים לשאול אותם את השאלות האלה, לא אותי, לא אותי. קורה פה משהו חמור, אנחנו חייבים להתעשת,
רק נאמר בשביל העובדות,
כדי שלא נצטרך להיות במקום אחר.
רק נאמר בשביל העובדות, מאז קום המדינה, לא ידוע על מקרה שבו בכלל יהודים או מתנחלים או אזרחים, או אני לא יודע איך לקרוא לכל קבוצה אחרת.
אתה מבין את גודל
שלקחה בשבי אזרח ערבי או דברים כאלה, שזה לא על רקע פלילי כמובן, והצבא כבר מתרגל דבר כזה, רק ככה אני מספר למאזינים שלא מעודכנים ולא יודעים.
זה חלק מהקמפיין של השחרת הציבור המתיישב ביהודה ושומרון, זה חלק מקידום האג'נדות הפרוגרסיביות שלהם ביחס לשתי מדינות, לשתי עמים, וחלק מחוסר היכולת שלהם להבחין מי האויב שלנו ומי העם שאתה צריך, מי האויב שאתה צריך להכריע. יש שם בלבול נוראי, יש שם עיוותים מוסריים כלפי עם ישראל שיזכרו פה לדיראון עולם בהיסטוריה של עם ישראל, וכרגע האנשים האלה נהנים מגיבוי, כי הם עובדים מתחת לרדאר, כי יש איזושהי הילה סביב הזה. אני רוצה לומר דברים מאוד ברורים, שיהיה ברור, כי זה בדיוק ההבחנה שהם מנסים ככה לטשטש אותה. הלוחמים שלנו, המפקדים שלנו, הדרגי הפיקוד, הלוחמים בשטח, אין כמוהם בכל העולם כולו. לא תמצא לא גבורת נפש, לא אומץ לב, לא עוז רוח, לא אמונה בצדקת הדרך. אין דבר כזה בכל העולם כמו שאנחנו פוגשים בהם, והם ינצחו בעזרת השם. אבל שמה למעלה, בתוך הדרגים הפיקודיים היותר בכירים בצבא, שמה למעלה יש עיוותים, תפיסות אסטרטגיות מעוותות שהביאו אותנו לאותו אסון, שדרך אגב אנחנו שלא כל כך, אתה יודע, תמיד מזלזלים בהבנה הביטחונית שלנו, מה את עשית שירות לאומי, אבל אני ידעתי לראות את הדברים עוד לפני ולזעוק עליהם, והם ישבו שם ביהירות עם התפיסות, שלהם הכל כך בטוחות והיהירות שלהם, מה שאנחנו ידענו לומר אז ולהזהיר מפניו, לצערי הרב, ולא הקשיבו לנו. להפך, זלזלו בדברים שלנו, ביזו אותנו, באמת באופן כל כך כל כך יהיר ומתנסה, והיום אנחנו רואים לצערנו, לא רצינו להיות צודקים, אבל צדקנו, ואני לא רוצה שאנחנו, אני אומרת, אני לא רוצה שאנחנו נצטרך עוד פעם להתמודד, אנחנו לא רוצים לראות עוד תמונות כאלה, ולכן מעשים מהסוג הזה, מהלכים מהסוג הזה, זה המהלכים שבדיוק יחלישו אותנו, זה המהלכים שבדיוק יאפשרו לאויב שלנו להתחזק.
במהלכים הללו גם כולל הקפאת החשבונות של כמה מתיישבים על רקע בקשת האמריקאים, הבנקים הקפיאו חשבונות של דוד חי חסדאי ושל לוי, כן. ינון לוי, בנק ישראל מגבה את ההחלטה הזו, כן. זה חלק מהאירוע?
אני חושבת בוודאי, קודם כל, אתה יודע, כל מהלך שאתה מוביל, אז הוא תמיד מגיע בהדרגה. גם כאן, בתחילת המלחמה, סיפרו לנו שהגדודים היו ביהודה ושומרון, לכן הם לא היו בעוטף עזה. זה לא עבד להם. אחר כך התחילו את קמפיין אלימות המתנחלים, זה גם התחיל כמה זעקה ציבורית, זה גם. אז כל פעם הם מנסים בדרך אחרת לייצר השחרה של הציבור הזה, הציבור הנפלא הזה, הציבור הערכי הזה. אתה יודע, אני יושבת פה בכנסת, ואתה כל הזמן שומע קולות שנורא נורא מחלישים אותך, ואז מגיעים אותם משפחות חללים, מההתיישבות, מכל רחבי הארץ, אותם משפחות ניצבים, ומחזירים לנו את זקיפות הקומה, מחזירים לנו את האמונה, מחזירים לנו את... אתה שומע אותם מדברים בכזו, אחרי שהם מאבדים שהבן שלהם נמצא שם בעזה, או שהבן שלהם נהרג בלחימה, ואתה פוגש את המשפחות האלה, ואתה רואה את גבורת הרוח שלהם, מה שנשמע כן. מתוכם, ומה שעולם, ושהם רוצים עוד את הכוחות לבוא ולהגיד לנו, אתם פה, אנחנו סומכים עליכם, אתם עושים עבודה טובה, תמשיכו להילחם עבור עם ישראל, תמשיכו, ואתה שומע את הקולות האלה, באמת, באמת, באמת. וזה הציבור שעושים לו את הדבר הזה.
הדברים ברורים. חברת הכנסת לימור סון הר מלך, שיהיה בשורות טובות, תודה רבה.
אמן, תודה.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
לפני סיום השעה הראשונה אנחנו נחזור למסיבת העיתונאים של שר הביטחון יואב גלנט. לפני זמן קצר הסתיימה, שם משתתף בין היתר גם כתבנו מרדכי הלפרין, שמציג את השאלה הבאה לשר הביטחון, הנה.
מרדכי הלפרין, כל חי.
אדוני שר הביטחון, ערב טוב. ב-9 לאוקטובר אמרת שאנחנו מטילים מצור מוחלט על עזה, אין חשמל ואין מזון, אנחנו נלחמים בחיות אדם ולכן צריך להתנהג בהתאם. מדוע למעשה אתם מונעים מהמפגינים במעבר כרם שלום לעשות את אותה פעולה בדיוק, והטלתם צו שטח צבאי סגור?
הממשלה החליטה באמצעות הקבינט לממש תהליך של אספקה בהיקפים נמוכים על מנת לשמור על צינור הומניטרי לעזה. מרגע שהחליטה הממשלה את ההחלטה, חובתנו לממש את ההחלטה הזאת, וכך נעשה.
כך מדברי שר הביטחון. ולסיום, בעניין אחר, קבוצה של צעירים בלבוש חרדי לגמרי, נראים חלקם אפילו בחורי ישיבות, כבר לא פעם ראשונה ולא פעם עשירית, מוצאים הזדמנויות שונות, בעיקר באזור העיר העתיקה, הרוב היהודי, הרוב המוסלמי, בירושלים, ולאו דווקא שם, אלא באזורים נוספים, כשהם נתקלים באנשי כמורה, נוצרים, כמרים, נזירים, נזירות, מתקרבים אליהם, יורקים לעברם, מקללים אותם, ועושים עוד כל מיני מעשים שגם מצטלמים לא רע, ומופצים בכל העולם. היום הייתה על זה כתבה באחת מתחנות הטלוויזיה האמריקניות, ובאירופה גם כן חוגגים על התמונות האלה. וכאן צריך לומר, קודם כל מדובר באיסור גדול על פי ההלכה. הדבר הזה גם גובל לפעמים בסכנה ליהודים אחרים במקומות אחרים בעולם, מה שמגביר את האנטישמיות, מה שמגביר את אלה שבמילא שונאים אותנו, לצאת ולפגוע ביהודים. זה יכול להיות בפריז, זה יכול להיות בהונגריה או בכל מיני מקומות אחרים, לאו דווקא כאן. ודבר שני, אין היום שום הוראה או הלכה, אין שום מקור בהלכה לנועל המשונה הזה. צריך לירוק בפני עבודה זרה, וגם במקומות שאינם מקומות ציבוריים, כך גם ברמב״ם וגם במקורות נוספים, ודאי שלא ברשות הרבים. ולא כלפי אלה שמסתובבים בעיר העתיקה, רבותיי, זה לא עבודה זרה, וגם יש להם שתי וערב על החזה. אז כתוב, גם מרן הרב עובדיה יוסף ואחרים מביאים שמדובר לצורך תכשיט ולצורך נוי, אין לזה בכלל שם של עבודה זרה, גם לא משתחווים לזה, ועוד כל מיני דברים אחרים שלא כאן המקום להרחיב בעניין ההלכתי, אבל בעניין ההשקפתי אסור לנו כציבור שומרי תורה ומצוות שמראות כאלה ייצאו מתוכנו. זה לא קשור לחילונים, חרדים, זה לא קשור לתקשורת הישראלית, אנחנו בכלל, זה קשור לנו, בתוכנו, מתוך בתי מדרש יוצאים צעירים שאולי קיבלו חינוך אחר, או ששמעו איזו הוראה לעשות את זה, ומתגאים ועושים את זה, ומצלמים אותם, והם עוד יותר מתגאים, ויורקים שוב, ומקללים שוב. חמור מאוד מאוד מאוד. הדבר הזה משודר במדינות באירופה, בארצות הברית, כמו שאמרתי. לא חסרים אנטישמים, גויים, ארורים, חסרי מחשבה, שבדיוק התמונה הזו תהפוך את המחשבות שלהם לידי מעשה, שלא נדע. אז כל מי שנתקל בתופעה הזו, להוקיע אותה בשער בת רבים. סיימנו שעה ראשונה של המהדורה המרכזית, תודה לעורכת הראשית אסתי פלט, תודה לעורך המהדורה נתי שולמן, ותודה לפנחס בינדר, הטכנאי הערב. אנחנו יוצאים לפרסומות, חדשות השעה 8, ושבים לשעה נוספת.
המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן. מיד נשוב.